ברוכים הבאים לפרק ה-40 והאחרון לחלוטין לעונה הזאתי של הדאון החמישי. אתם לא יודעים, אבל איפשהו ביקום מקביל הוקלט פרק ה-40 אחר, ובו אסף ניצח בסופרבול, חגג את זה עם איך שהוא רוצה, איך שמתחשק לו, איך שהוא דמיין את זה, אבל אנחנו לא ביקום, אנחנו ביקום הזה, ואסף, אנחנו דיברנו היום בבוקר בוואטסאפ, והזמנתי אותך להשתתף, ואמרת שאני אוכל באמת להשתתף ביום שני, אבל בעוד 3 שנים, אז אין לך 3 שנים, ואני שמח שהבנת את זה, ואתה התייצבת ביום שני הזה. אז לפני שאנחנו נשמח עם אורי, אנחנו נתאבל איתך, אז מה יש לך לומר לפני שנתחיל?
3 שנים, כי האמת היא שלקח לי 3 שנים לראות את הסופרבול הקודם. ממש לא הייתי מסוגל פיזית לשבת ולראות את המשחק מהעונה של 2019, ואני מניח שאת המשחק מהלילה גם ייקח לי בטח 3 שנים לשבת ולראות. אבל אני חייב, אמרתי, אני צריך להיות פה ולדבר ולספר איך אני מרגיש ואיך אני חוויתי את המשחק, כי הסיפור הזה של להיות אוהד פוטבול, אנחנו דיברנו על זה בתחילת עונה בפרק על הקבוצות, יש פה משהו מאוד תובעני ומאוד בודד הרבה פעמים, ועד שמצאנו את האי הזה ואת החברים, את היכולת בכל זאת לשתף ולדבר ולפלוק את מה שאנחנו מרגישים, אז נראה לי שאני, אתה יודע, אני צריך לעשות את זה. בסוף אנשים פה קמו עונה שלמה באמצע הלילה, חוו עליות ומרועדות, הרבה רגעים של הכל או כלום, והנה, יש לזה סוף.
אנחנו אוהבים אותך, אסף.
אבל אסף, איפה מה שאמרת לפני שפתחו את המיקרופון? לילה של מחשבות.
על המחשבות האובדניות.
כן, תתן לנו את זה מחדש.
שמע, זה היה נורא. זה היה פשוט נורא, אבל אני ראיתי את המשחק עם רן, ואנחנו ישבנו, ואני אמרתי לו, אתה יודע, פעם אחרי פעם, כן, עודי ספורט, יש להם איזו נטייה כזאת להיות מאוד פסקניים, במיוחד בספורט אמריקאי, אתה ווינר או שאתה לוזר, אתה גדול מכולם או שאתה כישלון, וקייל שנהן צריך לפטר אותו או שהוא גאון, והאמת היא שרן ואני הרגשנו בפנים, בשלב יחסית מוקדם של המשחק, ואמרנו, וכל אחד, כל אוהד של הניינרס בטח אמר את זה לעצמו באיזשהו שלב, שברוק פרלי הוא קווטרבק טוב, ופטריק מהומז הוא יותר טוב, וקייל שנהן הוא מאמן טוב, ואנדי ריד הוא מאמן יותר טוב, ולפעמים זה כל הסיפור, אתה יודע, וזה לא היה על קייל שנהן כשהכדור עף מהכסדה של הסייפטי של הליונס והיוק תפס אותו, וזה לא היה על קייל שנהן שהכדור פגע ברגל של דרי לותר בפאמבל פאנט. אז אתה יודע, זה המשחק, זה הספורט, בגלל זה אנחנו אוהבים אותו, בגלל זה אנחנו מרשים לעצמנו כל כך לסבול ממנו, ואתמול כשאתה משחק נגד קבוצה כמו הצ'יפס, ואי אפשר להגיד שהם לא נתנו לנו הזדמנויות, היו שם הזדמנויות לקחת את המשחק ולנצח אותו, אבל כשאתה מתחיל דרייב ראשון כל כך טוב, ואז יש לך פאמבל של מקאפרי, ואתה יודע, פאמבל פאנט, אז אתה לא יכול, פעם אחרי פעם אתה מחזיר את הכדור למהומס ולקלסי ולאנדי ריד, ובסוף הם ינצחו אותך, כי הם קבוצה מעולה, וככה זה עובד. יש תסריט שכתבו ב-NFL, ואנחנו כולנו מתיישרים לפי התסריט.
אני רוצה לפגוש את התסריטאי שכתב שאת הטאצ'דאון המנצח יעשה דווקא מקול הארדמן, ולא זה, מי זה התסריטאי הזה? הוא בטח אמרו לו, טוב, בונה, זה יפה שחשבת על הסוף הזה שכן, זה עשיתי לנצח, באמת מאוד מקורי, אבל לא יכולת ללכת עד הסוף וגם לתסריט את זה כך שקלסי יתפוס את הטאצ'דאון המנצח, או שזה היה כבר כאילו יותר מדי מחשיד, ופה היו עולים עליו, וכל ה... בועה הזאת הייתה מתפוצצת, ולא היינו יכולים להמשיך עם התסריטים האלה גם לעונה הבאה.
זה אירון רוג'רס כתב את זה בתחילת העונה, הוא אמר, זה יהיה טאצ'דאון מנצח בסופרבול, מכל הארדמן הוא רק לא ידע שהוא לא יהיה בג'אטס.
אז אורי, גם אתה פה.
גם אני פה. דרך אגב, השם של הפודקאסט היום, הדאון החמישי, כי זה דאון חמישי, לא יודע, ניינרס.
וזה גם, אולי זה צריך לסיים את זה לדאון הרביעי של בביתה בערכה, או דאון הרביעי של מהומס בערכה, אנחנו נגיע לזה גם בהמשך. אבל אורי, אתה יכול להתחיל עכשיו כמו שאתה מתחיל כל הזמן. אני הייתי אוהד של הצ'יף משנת 1994, ולא תמיד היה לנו מהאומס, אבל כמו שאמרתי לך היום, באחד מארבעת הפודקאסטים האחרים שהקלטנו בנושא, מתישהו, אולי באליפות הרביעית או החמישית, האזכור הזה כבר יאבד משמעות, כי אפילו אם סבלת במשך 20 משהו שנים, אתה ממש מורווח בסופו של דבר.
איזה עדי ספורט אנחנו? אנחנו עדי ספורט אמיתיים, אנחנו סובלים, סבלתי גם, גם כשידרתי את המשחק, אז קשה לסבול תוך כדי, אבל סובלים גם תוך כדי את העליות והירידות של, של משחק. זה עדי ספורט.
מעניינות, סליחה שאני כותב אותך, מעניינות לדעת, לא הספקתי לשאול את הסף, אני אשאל אותו בהמשך. לי למשל הייתה את הידיעה המוחלטת, שזה יסתיים כמו שזה יסתיים. ועכשיו, ככה אני מאפיין ומגדיר את הגדולה של מהאומס, שהוא בעצם מגלה לי את הסוף. הוא מין מכונת ספוילרים כזאת, שזה הבן אדם שאתה מנסתוד, אתה מוכרים את זה בפוטבול, שאנחנו כן יכולים בגדול להתנתק מהמידע, אם אנחנו רוצים להתנתק ממנו, זה לא מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה, אתה אומר, אני אקליט את המשחק, אני אראה את זה בעוד 24 שעות, אתה לא יכול להימלט מזה, פה אתה יכול להימלט, ותמיד לפעמים אתה נתקע באיזושהי אינפורמציה, מהמקום הכי לא צפוי, ככה זה מהאומס, הוא מגלה לך מה קורה, למרות שזה, בוא נה, זה הסופרבול, אל תערוס לי, אני לא יודעת איך זה נגמר, ואני הרגשתי ככה, וגם אני טעיתי בפעם הראשונה, לא באמת טעיתי, עדיין נשווה, בסוף לא טעיתי, וגם בפעמים שהוא כן טעיתי בהם, זה עדיין לא מספיק כדי לשחוק את התחושה, שאני יודע איך זה ייגמר, ואני ראיתי את הסף פה מהנהן עם הראש, אני מבין שגם הוא היה שותף לתחושה הזאת, מעניין אותי האם אתה, מהצד השני של הידיעה, גם היית שותף לידיעה הזאת, או שמהצד שלך, מן הסתם דברים שרואים משם, לא רואים מכאן, זאת אומרת, אני רואה פגמים יותר, רואה משהו אנושי יותר, אני מטבעי כאוהד הצ'יפס, אני פחות אופטימי אולי, אני מפחד לנחש, תסביר לי איך זה מגיע מהצד שמי שיש לו את הכי טוב בצד שלו.
אני לא מאמין בנחס ואמונות תפלות, אני ממש רחוק מזה בעולמי, אבל במקום אחד זה כן פוגש אותי, בעולם אהדת הספורט. אבל העניין הוא שאני משדר משחק, אני מאוד מנותק מזה, אני מאוד קר למה שקורה במשחק, כן, בפנים הלב דופק חזק מאוד, אם אתה שואל אותי אם ידעתי שזה ייגמר ככה, לא ידעתי שזה ייגמר ככה, אם היה לי ביטחון בקבוצה, כן, היה לי ביטחון בקבוצה, והיה לי ביטחון במהאומס, היה לי ביטחון בהגנה מעל הכל, בסטיב ספגנולו, לאחר מה שהוא עשה השנה, כי פיקפקתי, ושוב, אני אחד השנים, אני לא הולך ל-94, ב-2017, שהוא נבחר בדראפט, אני חושב שזה הייתה, אני הודעתי קבל עם ועדה, שזו הייתה טעות נוראית לבחור אותו, אני חשבתי שזו טעות נוראית, ואני יותר טעות יותר נוראית לעשות טרייד על אלכס סמית. אני הייתי מהמבקרים הגדולים של המהלך הזה. אז אנחנו יודעים טוב מאוד, עד שזה, אנחנו טועים, ואני שמח לטעות מה לעשות. וזה חלק מהדעת הספורט, וזה היופי של זה, בשביל זה אנחנו אוהבים את זה, בשביל זה אנחנו חיים עם זה, וחיים תקופות יותר קשות ותקופות יותר טובות. אבל כמו שניק רייט אוהב להגיד, הפרשן של פוקס, אני לא יודע כבר מה הוא זה, אומר, never a doubt, אף פעם לא היה ספק בסופו של דבר, אני התחלתי להאמין בזה, זה התחיל לדבוק בי, כשמהאומס על המגרש, גם אם יפסידו, וראינו את זה מול טמפה ביי, אז בסופרבול ההוא, אין באמת ספק שעדיין אתה תהיה תחרותי, בכל בשש שנים שהוא פותח.
לקרוא לזה תחרותי, זה חתיכת אנדרסטייטמנט.
לא, אני רוצה להגיד, אני באתי להגיד.
אתה נוגד את התחרות, אתה סוף התחרות.
לא, אז אני אומר, בכל שש שנים, אני מסתכל גם על ההפסדים והזה, בכל שש שנים, גם בהפסדים של מהאומס, זה היה קרוב. לא היו באמת תפוסות, לא היו משחקים, גם בהפסד בסופרבול לטמפה ביי, הוא נתן שם פייט חבל על הזמן. ההחטאות שלו היו החטאות של סופרסטאר, של מישהו ש שרוצה.
כל אחד אחר היה מחטיא הרבה יותר, כן, עם מה שהוא עבר שם.
בדיוק. תשמע, אבל המשחק הזה, זה משחק שאפשר לנתח אותו, וזה היה תהפוכות, כאילו, אני לא יודע אם אנחנו כבר צוללים לזה, אבל זה פשוט, זה היה פשוט משחק שאתה מבין למה פוטבול זה משחק כל כך גדול, השינוי מומנטומים, הטעויות, כי היו המון טעויות, משחק היה מבולגן בהתחלה, אבל מצד שני נעשו דברים טובים, בעיקר בהגנות, תוכניות משחק נכונות, התאמות טובות של חלק ופחות, קבלת החלטות, אפשר לעשות מחקר שלם על הקבלת החלטות בעד ונגד, בערכה ולפני הערכה. זה למה אנחנו אוהבים כל כך פוטבול, וזה למה הוא משחק קבוצתי הטוב בעולם, וזה היה כיף בזה.
אני רוצה להחזיר את הסף, אם הוא ירשה לי, אם זה לא יחייב לו מדי, ל-2 minute warning של הרבע הרביעי, דאון שלישי וארבעה יד. אני חושב שמה שכל כך מיוחד בסיטואציה הזאת, שברוב המוחלט של המקרים, אתה מבין שיש פה שתי אפשרויות, אחת טובה, ושנייה לא רעה. האפשרות הטובה היא שאנחנו משיגים את הדאון הראשון, אוכלים את השעון עד לסיום, ומנצחים בסבירות של 99%, שזה בעצם הסבירות שהכדור יעבור בין הקורות כשטיבת אותו. הרי היה פסק זמן אחד אם היו עוצרים את השעון אחרי הזה, והיה דאון ראשון, זאת אומרת, אני לא יודע כמה שברירי שניות היו נשארות, אם בכלל, אבל זה כנראה היה שם ברמה של סוף מוחלט, אם הכדור נכנס בין הקורות. אבל במקרים אחרים, רוב הקבוצות, אתה אומר, טוב, אז אם אני לא אצליח, אני עדיין יוביל בשלוש נקודות, וברוב המקרים, אין את הסטטיסטיקה, אבל אני מניח שבאחוז נכבד של המקרים, אתה מנצח גם אם אתה מוביל בסיטואציה הזאת. ואני חושב שפה מה שהיה מיוחד זה שממש הרגשת שזה בין שתי אפשרויות. שזה בין לנצח את המשחק, אם אני עושה את זה, או להפסיד אותו. מה שהיה מיוחד פה, זה שהצליח, קיבלנו פה עוד איזשהו פיתול בעלילה, שהסוף הזה נדחה. הוא לא, והוא באמת, הוא לא היה נדחה אם היה פה עוד 4 שניות אולי, או 5 שניות. כאילו, זה לא שסן פרנסיסקו עצרה, כמו שהזמן עצר את קנזס סיטי בדרייב הזה. אסף, אתה הרגשת ככה שאתה עומד בין שתי אפשרויות מוחלטות במהלך הזה?
לגמרי, אבל שוב, אתה יודע, אני לא יודע בדיעבד להגיד אם אני הייתי לוקח החלטה אחרת, אבל ממש הייתה הרגשה אצלנו שכשאתה נותן את הכדור האחרון במשחק למהומס, אתה לא תנצח. אני חשבתי שנפסיד, לא חשבתי שנגיע להערכה, אבל כמו שאמרת, זה ממש הייתה הרגשה שאתה לא תנצח את המשחק הזה, אנחנו בטח תכף נדבר על זה, גם היה כאילו כל מיני ענייני שחיקות ופציעות בהגנה, נפצעו 3 מ-4 הדיביז שלנו, והם היו בחוץ, והתחיל שם כזה, אתה כבר אמרת, אוקיי, זה שום דבר טוב לא יצא מזה, וגם אתה מרגיש שאתה חלק מאיזושהי קלישאה כזאת, כן, אוקיי, הנה עוד פעם הגענו עד לפה, כדור אחרון בעונה אצל מהומס, כאילו, זה לא ייגמר טוב.
אמרת שהרגשת שזה הולך לכיוון הזה, אם אתה נותן את הכדור אחרון למהומס, איך זה ייגמר, אז אני ממש אלך לסוף, וסן פרנסיסקו מנצחת בהגרלה של הערכה, ומחליטה לקבל את הכדור. תגובה הראשונית שלך לזה?
מה שאני חשבתי, שוב, אני לא יודע, גם אחר כך כששאלו את שאנן, הוא אמר, הוא נתן איזה...
אתה יודע את החוקים, כן?
כן, כן.
אתה לא יוז צ'ק, אוקיי.
לא, אני ידעתי את החוקים, אני גם, תשמע, זה נורא מוזר, קודם כל זה לא חוק שנכתב אתמול, בסדר? זה חוקים שהם, אומנם אתמול הייתה הערכה הראשונה במתחילת הפלייאוף, אבל זה חוקי הפלייאוף של העונה הנוכחית. עכשיו, לא יכול להיות שהם לא יודעים את זה, השחקנים האלה מרוויחים הרבה יותר מדי כסף.
הם גם לא שחקנים בקרוליינה בשביל לא לדעת מה חוקי הפלייאוף, זה נוגע אליהם.
וזה המקום להזכיר שיוז'צ'ק למד בהרווארד, אז אני לא יודע, זה נורא מוזר לי שהם לא ידעו את החוקים, אבל אנחנו, כן, אנחנו הבנו מיד שזו המשמעות, ידענו שאתה לא מנצח את המשחק כשהכדור אצלך, זאת אומרת, גם אם אתה, אלא אם כן יש סייפטי או פיק סיקס, הכדור יעבור, לא משנה מה תעשה, הכדור יעבור לקנזס, והמהלך אצלנו. אני חשבתי שהוא לקח את הכדור, שוב, מאותה סיבה שמה שאמרתי קודם, שהוא לא רצה לעלות להגנה, לא היה ברור מה קורה עם ג'איר בראון ועם גיבסון ולנור, והוא לא רצה לעלות עם 3 דיביז מחליפים. זה מה שאני חשבתי, ולכן הוא בחר לעלות עם ההתקפה.
אז הוא אמר אחרי זה שזו החלטה שהתקבלה מראש, זאת אומרת, הוא לא יכול היה לחזור שהשלושה יפצו.
זה מה שחשבתי באותו רגע, אני לא ידעתי...
ניסינו אני ואורי להתפלפל לדבר הזה בכמה הזדמנויות, ואני מודה ששמעתי גם דברים אחרים ורעיונות אחרים וכיוונים אחרים, תמיד דרך בכל החלטה שהיא כביכול שחור או לבן, אתה פתאום מגלה כמה עומק יש מאחורי השחור וכמה עומק יש מאחורי הלבן, ובכל זאת, עדיין לא הצלחתי להשתכנע. הרי בבחירה הראשונה, אם אני מקבל את הכדור ראשון, אני בהכרח יודע פחות. כשאני מקבל את הכדור שני, אני יודע יותר. זאת אומרת, לא בהכרח קנזס סיטי. קנזס סיטי עדיין אתה יכולה לבעוט ולהשיג שוויון, אבל אם הכדור היה אצל סן פרנסיסקו, אחרי שקנזס סיטי עשתה נקודות ראשונות, היא לא הייתה בועטת בדאון רביעי כמו שהיא בעטה בכדור הראשון אצלה. קייל שנהן גם הסביר את זה שאוקיי, יש פה סאדן דף אחרי שתי נגיעות של שתי הקבוצות, אם הכדור, אם אני עושה את הג'נרל, עושה את הג'נרל, הכדור חוזר אליי. אבל בשביל לבקר את העליונות של, של הפוזשן השלישי על הרביעי, שמת את הקבוצה שלך בנחיתות בין הפוזשן הראשון לשני, שבהרבה מאוד מקרים אנחנו בכלל לא נגיע לשלישי.
אני חושב, תשמע, אתה יודע, אני לא יודע להתווכח עם זה בדיעבד. השאלה היא האם מה שעבר לו בראש זה לא לשים את הקווטרבק הצעיר שלו בפוזיציה שבה הוא מקבל את הכדור שני, ואז אם קנזס מתקלים עם הכדור וקנזס שמים טאצ'דאון, אז עכשיו אתה חייב, ברוק פרדי חייב להוביל את הקבוצה שלו בדרייב של טאצ'דאון בתוך הערכה בסופרבול.
לפחות הוא יודע שזה מה שהוא חייב.
נכון.
אבל זה משהו, אבל זה משהו שאתה יודע כך או כך שאתה צריך לעשות, כי זה משהו ימין בו, כשהוא בחר לפי הטענה שלו, לקחת את הכדור כדי לסיים, לקבל את ה-sudden death, את הפוזיישן השלישי. אז כך או כך הוא אומר, אני הולך לשים טאצ'דאון בדרייב הראשון.
בדיוק, זה לא משתלב עם ההחלטה, לא משתלב עם ההחלטה לבעוט בדאון רביעי וארבע, אם ההנחת מוצא שלך היא, קנזס סיטי, תעשה משהו, אוקיי? כך או אחרת.
הניתוח הוא דומה מאוד למה שהיה ברבע הרביעי. אתה יודע שאם אתה, אם אתה בועט ומבקיע, אז הקבוצה השנייה יכולה לשים טאצ'דאון ולנצח, או לבעוט, ואז אתה מתחיל עוד פעם את הערכה. אם אתה לא בועט, ואתה הולך על זה בדאון שלישי וארבע, או דאון רביעי, והכדור עובר לקנזס, אז לקנזס מספיק שער שדה והיא מנצחת, ואז הסבירות של הניצחון עולה מאוד. איך ראו את זה? למשל, היה אנליטיקס תוך כדי הרבע הרביעי, בערכה לא ראיתי את זה, אבל ברבע הרביעי, ברגע שאחרי ה-first down, השני בדרייב של, של הניינרס ברבע הרביעי, שבסופו הם בעטו, ה-probability to win שלהם עלה מ-27% ל-55%. וזה עוד לפני שידעת אם הם הולכים לבעוט או לא. אז אתה יודע, זה שוב, זה כל הניתוחי בדיעבד האלה הם... מאוד קשה איתם, ואני גם, אתה יודע, אני מסתכל על שאלה, על ההתקפה שלו.
אבל בסוף, בסוף, אם אתה מחזיק שני תקדור, אתה מקבל עוד דאון שלא הלכה בדרייב הראשון.
אני אגיד יותר מזה, זה לא, בניגוד לניתוחי בדיעבד אחרים בתוך המשחק, פה אתה יודע מה אתה הולך לקבל, מה הסיטואציה. אני גם מסתכל על זה, אתה אומר, אם אתה לוקח את הפוזשן השני, אתה יודע שהקבוצה השנייה שמה טאצ'דאון, אתה יודע שאתה הולך לסאדן דס בפוזשן השלישי, אתה אוטומטית, אם אתה שם טאצ'דאון, אני אוטומטית הולך על שתי נקודות, אתה יודע שאתה מנצח את המשחק עם השתי נקודות האלה, אז כאילו, אחרת אתה שם את, את הכדור בידיים של הקבוצה היריבה, ואין לך שליטה על זה.
יש רק הסבר אחד למה ששנה נעשה, בהיגיון הזה של...
אמרנו שתביב פה, דרך אגב? אז תביב.
אני לא זקוק שיציגו אותו.
אני לא חשוב באירוע הזה. אני אגיד רק שאם אנחנו הולכים על ההבנה של לייבניץ, שזה טוב שבעולמות, אז אנחנו צריכים להבין שלדעתי, האפשרות היחידה להסביר את מה ששנה נעשה, זה ש... הוא העדיף, כמו שאסף אמר, שהקוטרבק שלו יעשה את מה שהוא יכול לעשות, כל עוד הוא עוד אין לו את הפטיש הזה על הראש, והעביר את המסה הקריטית שלו, ושמח על זה שההגנה שלו, באיזשהו אופן, באיזשהו דרך נס, יצליחו לעצור את התקפת המפלצת הזאת של קנזס סיטי, כי אחרת, בכל סיטואציה שלא צובב את הדבר הזה, אין סיכוי, זה ברור שאם, קנזס עושים נקודות, אין שום היגיון בלקחת את הכדור ראשון.
אגב, גם זה ששנהן אמר שזו החלטה שהתקבלה מראש, אז מה? כאילו, הוא לא יכול לשנות את זה תוך כדי, אני פשוט חושב שבאמת, תוך כדי המחצית השנייה, הוא איבד ביטחון בהתקפה שלו, היה שם שלושה three and outs רצופים, כולל אובדני מומנטום שאתה, במחצית ראשונה אחרי האינטרספשן, ואתה three and out.
אבל היה גם מקום לאבד אמון בהגנה שלך, שקיבלה 19 נקודות בארבעה דרייבים האחרונים.
אז אני חושב...
13 בשלושה.
אז אני חושב שחלק מהסיפור הזה, שהוא ראה את הדעיכה של ההגנה שלו, הוא ראה את הפציעות של השחקני ההגנה שלו, ולכן אני חושב שהוא העדיף אולי לקחת עוד כמה דקות האלה, לתת להם לנוח, להבין יותר טוב מה המצב של הדיביז שלו, עם מי הוא עולה לשחק ומה הוא יכול לעשות בהגנה. אתה יודע, אבל זה הכל, אנחנו יושבים פה ומדברים, אין לי באמת מושג.
היות וחלקנו בפודקאסט הזה אנשים מורבידים יותר, אני תעסק דווקא בתוגה שלך, עשה ופחות בשמחה של אורי, הרקנות הזאת, המרדף הזה, הרי זה לא סתם מרדף
של קבוצת ספורט סטנדרטית בענפים היותר פופולריים. עכשיו יש, מעבר לקושי הגדול הכרוך בלחזור למעמד הזה, ריאל מדריד תפסיד בגמר ליגת אלופות, תגיד טוב, בסדר, אני, הדרך לשם, בשמינית לגמר אני אקבל את קופנהגן, וברבע הגמר אני אקבל את, אני אגיע לשם, אוקיי? זה יותר פשוט.
משנים את השיטה, וזה הרבה יותר מסובך, אבל כן, אתה צודק.
הרבה יותר פשוט להגיע לשם. יש גומלין, יש אפשרות לבטא את העליונות שלך שאין בפוטבול. איך מטפסים את זה שוב פעם, עכשיו זה דבר אחד להיקשל בטיפוס בשלבים הראשונים, זה דבר אחר לגמרי, הגובה שנפלת ממנו הוא גובה יותר גבוה, ממה שנופל ממנו אורן ואלון למשל, ששיקגו, כן? שבעצם לא נופלים ולא מטפסים. איך מתמודדים עם הריקנות הזאת? כי עכשיו יש 7 חודשים ארוכים, עד שבכלל יתחיל המחזור הראשון, ואחריו 17 מחזורים, כך סיימת מקום ראשון ב-NFC, כך קיבלת השנה הבאה, ועוד 2 משחקים בבית לנצח אותם, ותגיע לסופרבול, ואולי תפגוש שם עוד פעם את מהומס, ומה תעשה? תוביל ב10 נקודות? מה מושך קדימה כרגע?
אתה שואל את הסף של עכשיו, או את הסף של אתמול ועוד שבוע?
אתה יכול לענות בתור שני הספים.
אז אני אגיד לך, אז הסף של עכשיו, אין לי מושג, אני לא יודע איך אני קם בבוקר. זה נורא. אני ישבתי אתמול אצל רן בלילה, אנחנו מסתכלנו אחד על השני, ואמרתי לו, די, כן, אני נמאס לי, אני לא רואה את הספורט הזה יותר, נמאס לי.
יאס, יורן, צריך להגיד את זה, כן?
וזה פשוט נורא, זה גם, זה שאין לך איך לתקן, שאתה אומר, אוקיי, אני עכשיו, הבשורות הטובות הבאות, אם יהיו כאלה, זה בעוד 7 חודשים, זה נורא. מצד שני, אני חייב להגיד, ואנחנו גם הרבה פעמים, יש איזה בלבול בעולם של פוטבול, אתה יודע, לא סתם, לא קוראים לזה, או קוראים לזה, יש גם טים, ויש גם פרנצ'ייז, ומי שעומד בראש המערכת הוא נקרא CEO, כאילו מצד אחד יש איזו התייחסות נורא עסקית כזאת, ויש לך כל מיני דרכים למדוד מצוינות של ארגון, ולמצוא את הדברים הטובים בתוך ארגון, כמו בארגון עסקי. בסדר, כשאם אני אגיד לך, תשווה בין מייקרוסופט לאפל, מי הרוויח יותר כסף, אז אתה תדע לענות לי, אבל אתה לא באמת יכול להשוות ביניהם. עכשיו, ואתה יכול להגיד, כן, זה ארגון מצוין, וזה ארגון מצוין, ואתה מודד את עצמך ביחס לעצמך, ואיך הייתי שנה שברה, ואיך אני משתפר. אבל בספורט, ובספורט אמריקאי, אין לך את זה. אתה, או שאתה ווינר, או שאתה לוזר.
אבל אני חושב שדווקא כן, הספורט אמריקאי אולי בנוי על איזושהי הערכה של, אוקיי, הוא שם, וזה מערכת מוצלחת, ושנן ולינץ', הרי אם שנן, לא יקרים לו קייל, לא יקרים לו קובי, והוא היה מאמן את ביתר ירושלים, ואם היה שם 6 שנים לא לוקח אליפות, היו בועטים לו בתחת בזמן.
אז זה הסף של עוד שבוע.
וזה ברור שאף אחד לא רוצה לעשות את זה, אז לא ישתמע שאני חס וחלילה אומר את זה, ממש ממש לא, ברור שאף אחד לא עושה את זה בסן פרנסיסקו, ובצדק.
אני מסכים איתך.
כי יש איזושהי הערכה לזה שאוקיי, הוא שם, וזה מאוד מאוד קשה, ובסוף זה נופל על זה שהפנט פגע ברגל של מישהו, או שלא השלמנו את הדאון השלישי.
אנשים צריכים להיות פסקנים, אנשים צריכים ודאות, והחיים זה דבר מורכב, ומדידה של הצלחה זה דבר מורכב, ולא כל זה שחור או לבן, ויש הרבה, אתה יודע, זה ספורט, ויש הרבה מקריות, וכמו שאמרתי...
השאלה אם אתה סוחב איזשהו קורת רוח או גאווה, מזה שהגעת לארבעה גמרים של ה-NFC ב5 שנים.
מאוד.
בזמן... אני שמח שאתה אומר מאוד, כי במשבצת הלחסונית אליך יושב בן אדם שזכה ב3 אליפויות בזמן הזה.
נכון.
ואחד שרק מגיש את הגביע רק.
ומצד שני, מצד שני גם תביב פה, שקבוצה שלו זכתה בסופרבול לדעתי ב-98, לא שעניין זכו אחרי.
וב-2015.
וב-2015, ובין לבין יש תקופות של חושך, ותקופות שאתה פחות רלוונטי, ואני יכול להסתכל ולהגיד, שמע, זה ארגון, הארגון כארגון הוא ארגון מצוין. יש שם הצליחה.
אבל אתה בעל מניות, אסף?
אני לא בעל מניות, אבל אני יודע להסתכל על זה ולהעריך את זה וליהנות מזה. למה? כי חוץ מהקנזס סיטי צ'יפס, שהם האלופים, יש עוד 31 קבוצות. אתה יודע, 90% מהליגה הם לא אלופים.
אז הם חייבים למצוא לעצמם איזשהו מוקדי הצלחה או גאווה אלטרנטיביים.
אז או שאתה נהיה ציני ומריר ומפתח איזה הווי כזה, כמו שיקגו בירז, שהוא נשען על דחקות של קבוצה מ-85, או שאתה אומר, אוקיי, אני מסתכל ואני מחפש מה קורה משנה לשנה, ואיך בונים קבוצה, ולראות את הצמיחה, ולראות קבוצה שמגיעה ונהיה תחרותית כל שנה. אתה יודע, אני העליתי בטוויטר, התאפקתי עד 5 ימים לפני הסופרבול, כדי להתחיל את הספירה לאחור. ואז 5 ימים לפני העליתי גיף כזה של טרי לנס, ואז 4 ימים לפני גיף של ניק מלינס, ואז 3 ימים לפני סי-ג'יי בת'רד, ואז יומיים לפני בריין הויר, ואף אחד לא שאל אותי למה, כאילו, למה דווקא הם, למה דווקא הספירה הזאת? זה כי ידעתי שאם נפסיד, אז יום אחרי, כולם יגידו, היה ברוק פרדי על הפנים, הוא לא יכול לנצח, הוא לא יכול לקחת את הקבוצה, אז אתה יודע מה? אולי. מצד שני, בואו נסתכל רגע אחורה ונראה איפה היינו, לא מזמן, לפני 5 שנים, 6 שנים, ואיפה אנחנו היום? קבוצה שמ-2019 הייתה פעמיים בסופרבול, ו4 פעמים בגמר ה-NFC, ומסתכלת על כמעט כל ה-NFC מלמעלה, עם תשתית שעוד תלך פה שנה, שנתיים, 3 שנים קדימה. מה, אם אתה לא יודע להסתכל על ארגון כזה ולהעריך את המצוינות שלו, אז יש לך בעיה בשיפוט. עכשיו, בסדר, אז...
אסף, יש גם יותר מזה, סליחה שאני קוטע אותך. הדרך שבה האוהדים בארצות הברית מסתכלים על הקבוצות שלהם, זה בכלל לא דומה למה שאנחנו רגילים מעצמנו אפילו. ביכולת שלנו להיות צינים כלפי העדות האחרות שלנו, אין צורך להציג את ניר צדוק, אוהד הפועל תל אביב, והציניות שלו כלפי עצמו, ודווקא האוהדים האמריקאים במובן הזה, ואורי בטוח מכיר את זה יותר מקרוב, יש בהם הרבה פחות ציניות, והרבה יותר הלוקל פטריוטיזם הזה, שעובד אצלם, שעות נוספת, בוא נע, אתה לא מבין איזה דברים, בתור רועד דנבר, קראתי על הסופרבול הזה, שבכלל אנחנו לא היינו באירוע, בשום, לא, אנחנו כבר איזה שבועות לא באירוע, ועדיין איך אנשים מתייחסים לדבר הזה, וליכולת שלהם לעוד את הקבוצה שלהם בתוך האירוע, שהם בכלל לא שייכים אליו. ומה שאסף מתאר פה, זה דברים שלאוזניים הישראליות, לא רק ישראליות, גם לאוהד הממוצע של הכדורגל האירופי, אולי במקומות מאוד קטנים זה כן קיים, אבל בגדול, האוהד הזה של מנצ'סטר סיטי, שהצטרף לעגלה בגלל פפ גוארדיולה, אז הוא לא מכיר את זה בכלל, אין את האירוע הזה. ולכן...
אני מאוד מבסוט מהראייה המפוכחת של אסף, ואני גם שותף לה בהרבה דברים, כי באמת... יש אלופה אחת, כמו שאמרת, 31 קבוצות שהן לא אלופות, הדרך להגיע לאליפות היא כל כך קשה, לכן חייב להיות פה בצורה הגיונית, שאנשים הכי יהיה להם איזשהו דרך להעריך את משהו אולי לא אלוף, אבל הוא קרוב לאלוף. אבל אורי, אתה אלוף, רק אתה אלוף, עוד הפעם, ואז אסף אחרי זה אני אשאל אותו, כי כבר דיברתי איתו מלא, אם זה מגביר את הרעב, או שדווקא מדכא את הרעב, התלאות האלה בדרך, אבל השאלה האם זה צריכה מגביר את הרעב, או שזה מסביע כבר.
לא, זה לא מסביע, זה אף פעם לא מסביע. זה מצחיק, שוב, אני אחזור לזה, אבל האליפות הראשונה עם ההומס ב-2020, זה היה אחרי 50 שנה שלא, לא רק שלא זכו באליפות, לא הגיעו לסופרבול ולא היו קרובים. כלומר היו קבוצות טובות אבל תמיד נכשלו בזמן אמיתי כמו שקורה לקבוצות אחרות, וסוף כל סוף הגיע איזה טלנט על דורי שמביא את הקבוצה מעבר לסף ועושה הרבה יותר.
חייזר.
חייזר לגמרי. לא, אתה רוצה עוד? זה כמו ש... תצחקו עליי, אבל גם אוהד מכבי חיפה, אני רוצה את האליפות הרביעית עכשיו ברצף של מכבי חיפה, אני... תומך בקבוצה, אתה רוצה עוד ועוד. זה לא, זה אף פעם לא נגמר. אתה רוצה את השמחה הזאת. תכננתי לסיים עם זה, אבל גם ברמה האישית, זה מוציא אותך מצרות היום ומהקשיים. היו לי שנה, שנתיים נוראיות, גם מבחינה אישית וגם המדינה, וכולנו חווינו דברים אישיים. אבל אתה נוסע בדרך חזרה מהשידור של המשחק, ואתה עוקב אחרי כל הדברים, ועולה לך שמחה, ואז אתה מגיע הביתה, והילדים שלך מחכים לך עם חולצות של הצ'יפס, ומחבקים, ונותנים לך חיבוק, ושמחים איתך, והם לגמרי בעניין, אז מה? אז אתה לא רוצה לכוות איתם שנה אחרי שנה את זה? כן. אתה נהנה מהדברים הקטנים, וזה ספורט.
זו הייתה שאלה רטורית, שכל המטרה שלה הייתה שתספר סיפור יפה כזה, אז אני שמח שסיפרת סיפור יפה כזה, ובוא עכשיו נלך קצת אחורה מקצועית. וברור שמהומס, ברור שהכל, אבל עד מהומס ומי מהומס, מה היה מיוחד בקנזס סיטי במשחק הזה, שסגר את הסיפור של העונה הזאת בניצחון ובעוד אליפות?
שסגר את הסיפור אתה רוצה? אתה לא רוצה להתחיל מתחילת המשחק דווקא?
תתחיל מההתחלה, תבנה את זה, איך שאתה רוצה.
מה שהקבוצה הייתה, זה הייתה קבוצה, את האמת המשחק הזה היה תמונה, לא תמונת מראה, אלא מיקרו-קוסמוס של כל העונה הזאת. מחצית ראשונה של העונה ושל המשחק, ההגנה החזיקה את הקבוצה עם הראש מעל המים. הספיישל טימס תרמו את החלק שלהם, אם זה ביצירת, בהשתלטות על פאמבל, חסימת ביתה, הריסון בטקר עונה אדירה שלו, קרוב לשלמות, רק שתי החטאות לאורך כל העונה, החזיקו את הקבוצה, נתנו את הפוש הזה כדי להביא את הקבוצה קרוב קרוב, ואז ההתקפה מתעוררת. עכשיו ההתקפה התעוררה גם בגלל ההתאמות, זה מחצית יותר ארוכה, נעשו התאמות מול הגנה שהם לא היו מוכנים, צריך לתת הרבה קרדיט להגנה של סן פרנסיסקו, נדבר על זה עוד מעט, מה סטיב ווילקס עשה, שמצנו אותו הרבה, גם אני חושב, ואני לא יודע אם זה היה רן או אסף, מישהו ישמיץ אותו מועדי הניינרס, והוא עשה, בא עם תוכנית משחק אדירה, זה חלק מהיתרון של הסופרבול, שזה משחק שהוא קצת מבודד משאר העונה, אז אפשר לבנות תוכנית משחק מתוכננת ספציפית למשחק הזה, ואז ההתקפה התעוררה, וגם כשהיא התעוררה, היו קשיים לאורך כל העונה, היו להם בעיות ברד זון, לא הצליחו
כשהם... גם חשבנו שהתחילת חצי שני, הכדור אצל קנזס סיטי, הצליחו לייצר קצת נקודות לפני המחצית, אמרנו, טוב, נו, הנה זה השלב שבו מוסגת, ואז זה מתחיל במהלך הזה של פצ'קו, והסנאפ הגרוע, והאינטרספשן מהם, רוגע, יש פה בעיה.
שוב, זה המיקרו-קוסמוס של העונה, הטעויות האלה, עבירות, עיבודי כדור, הפלות כדורים, כל השטויות האלה שהובילו לעצבים, נכון, אני אומר, הובילו לעצבים, אבל אתה רואה את האופי של קבוצה, אתה רואה, אנחנו נדבר עוד על המקרה עם קלסי, שהוא נכנס וצעק על אנדי ריד, אני חושב שזה מראה את האופי, מי המנהיגים של הקבוצה, שהם אלה שיכולים לסחוב אותך קדימה, ואז בסופו של דבר, מהאומז אומר, אני מנהל משחק הכי טוב בליגה, הוא היה מנהל משחק העונה, לא עשה טעויות, ואז הוא אמר, אני מנהל משחק, אבל אני יכול לנהל משחק ברמה אפילו מעבר לזה, והוא לקח את זה לכתפיים שלו, סיים דרייב אחרון, לנצח את המשחק עם 6 מ-6, ושתי ריצות עצומות, מיר דאון רביעי, וזה זה, זה המיקרו-קוסמוס של עונה, אלו הקנזס סיטי צ'יפס, של עונת 2023,
אבל זה נכון ולא כך נכון, כי זה הכי לא מהאום של השנה הזאת, זאת אומרת, לא היה פה את ה... גיבור הזה באמת שאוקיי, אני מנצח בסוף. זאת אומרת, מי שניצח בסוף, במיוחד בפלי אוף, זה ההגנה של קנזס סיטי. זאת אומרת, מהאומס וההתקפה נתנו איזשהו פוש ראשוני, גם בבאפלו, גם בבולטימור, גם מול מיאמי אפילו, ואת הדלת סגרה ההגנה בסופו של דבר. פה ראינו את ההגנה שעושה איזושהי, שומרת את ההתקפה בטווח התעוררות של מהאומס, ובסוף באמת מהאומס מתעורר. וזה... בתור רועד שמסתכל על זה מהצד, זה הרגשתי שזה, אתה יודע, אתה רוצה שבסוף מייקל ג'ורדן, אם הוא קולע 40 נקודות, אז שהוא לא יקלע 30 בהתחלה ובסוף ינצחו כי חסמו 5 זריקות של יוטה ג'אז, אלא שהוא ייתן 25 נקודות ברבע האחרון. זאת אומרת, אני צריך שהשחקן הגדול יהיה הכי גדול ויעשה משהו שאף אחד אחר לא עושה ברגע המכריע. ואת זה לא קיבלנו ממהאומס, של לא מול באפלו, מרשים ככל שיהיה המשחק עם ה... 9 נקודה משהו ירדים למהלך, או את ההיפוך המוחלט שלו מול בולטימור, עם ה... אני לא יודע כמה היה שם, 4 נקודה משהו ירדים למסירה, לא קיבלנו את זה שם, זאת אומרת, מי שסגר את זה, כבודי מקום המונח, והם מאוד מאוד משמעותיים בו, אנשי קנזס סיטי, אבל זה לא לא הסטאר, זאת אומרת, זה לא השם הכי גדול, כן, ג'ונס ומקדפי וקרלפטיס וכל ה... וסניד והכל, בסוף, בתור מי שמסתכל מהצד, אתה רוצה לראות את השם הכי גדול, עושה את הדבר הכי גדול, בזמן הכי גדול.
אבל ידעת בעצמך,
אבל לא עשה.
בדיוק, אני אומר, קיבלנו את זה בסופרבול, את המימוש המלא של הפונקציה שנקראת מהאומס, מה שהיה לו מימוש.
אבל אתה אמרת את זה בעצמך. אתה אמרת את זה בעצמך, אתה אמרת, אנחנו ידענו שברגע שהוא באמת, באמת, באמת נצטרך את זה, זה יהיה שם.
אני שמח מהבחינה הזאת שהיינו צריכים את זה.
אני פחות, אבל סבבה.
גם אני פחות, אבל אני גם שמח. כל הקושי של ההתחלה כבר שירת בסופו של דבר את ההישג, כי בוא נגיד, אם זה לא היה קשה בהתחלה, אז ההתגברות הזה לא הייתה כל כך גדולה וראויה לציון. אסף, מה שלום פרדי?
אני מקווה שטוב. פרדי הוא בחור צעיר, מאוד מאוד מוכשר, כמו שאומרים, exceeded his expectations, ואני חושב שהוא מספיק level-headed בשביל לדעת שגם אם הוא היה מנצח את מול את המשחק, הוא היה נשאר עם הצ'יפ הזה on his shoulder, ולנצח יהיה מיסטר אירלוונט, ולנצח יפקפקו בכישרון שלו ויגידו שאם זה הוא, או שזה הסיסטם, או שזה הפליימקרס מסביבו, ואני חושב שהוא עשה מספיק בשביל להראות שהוא שחקן טוב, ובשביל לקחת את ההפסד הזה וללכת קדימה.
יותר מזה, אני רוצה מול הגנה בפריים?
כן, אני רוצה להגיד יותר מזה. אני חושב שאם יש מישהו, אני לא יודע לגבי שאר הקבוצה עוד נדבר, אבל מישהו שיצא טוב מאוד מהמשחק הזה, זה ברוק פרדי. קבלת החלטות מעולה, מסירות מאוד קשות, היו לו כמה כדורים נהדרים, זז יפה בפוקט, ייצר ירדים יש מאין, התמודד יפה עם הלחץ, רע שוב שהוא מתמודד נהדר עם הבליץ, ובאמת באמת, עם מישהו שלא צריך לטמון את הראש בחול ולהגיד, הוא עשה את כל מה ש... צריך לזכור, הוא הוביל את הקבוצה לשלושה דרייבים מנצחים בסוף המשחק. כל פעם הוא העלה את הקבוצה שלו ליתרון, כולל בסוף המשחק, וההגנה פשוט לא יכלה לעצור. וזה ההבדל. זה ההבדל בסופו של דבר.
שוב, אני, אתה יודע, אני לא אסתור אותך, אני רק אומר ש...
לא, רק חיזקתי אותך.
כן, מצד שני, אתה יודע, תקרא הרבה מאוד מהאוהדים של הניינרס וחלק גדול מהפרשנים שאומרים, קודם כל, אתה יודע, אומרים, הנה ברוק פרדי במאני טיים, 3-4, לא הצליח למסור, לא הצליח להשיג את הקומפלישן, וזה עליו. אני לא מסכים עם זה.
איפה אומרים את זה? אני באמת הקשבתי להמון פרשנים אחרי הסיום של המשחק.
לא, אוהדים, אוהדים,
אוהדים. אוהדים אומרים את זה?
כן.
זה לא על פרדי, זה על מקדאפי.
לא, אתה מבין? זה מה שאני אומר, אתה לא יכול...
אבל זה לא על פרדי באמת.
אוהדים הם, אתה יודע, הם כאלה self-centered, ויש להם, יש לך איזה אג'נדה, ואתה צריך להצדיק את האג'נדה, או להפריך את האג'נדה. אתה לא יכול פשוט להגיד, כן, המהלך היה נכון, המסירה הייתה טובה, אבל הקוורג' היה עוד יותר טוב. פשוט תגיד את זה. אני, אתה יודע, זה לפעמים קשה עם מסרים מורכבים בספורט. אז אני, שאלת על ברוק פרדי, אז אני אומר, פרדי, אני חושב, וזה מחזיר אותי עוד פעם לגיפים האלה של כל הקווטרבקס האחרים, אני מתחיל את ה... משבוע הבא, בסדר, אני עדיין בשלבי האבל השונים, אבל משבוע הבא אני מתחיל את המסע לאוף סיזון הבא, מתוך איזושהי אמונה שקווטרבק היא לא הבעיה של הקבוצה, בסדר, יש פה נקודה טובה להתחיל ממנה.
שזה כבר המשימה הראשונה של כל קבוצה, למשל תביב, תשאל אותו אם זה מה שהוא חושב גם על הקבוצה שלו.
למה הקווטרבק הכי טוב שלי היה על המגרש אתמול?
הוא היה ביציא אתמול.
לא, הוא גם היה על המגרש בסוף, כן?
הוא היה על המגרש ראסל
ווילסון? הוא העניק להם את הגביע, כן.
אתה מדבר על ג'ון אלווי, אבל ראסל ווילסון היה ביציאה.
ראסל ווילסון הוא לא הקווטרבק הטוב שזה, הוא גם, הוא היה טוב מתישהו ב-2014, לא זוכר מתי.
אתה אומר, הוא אפילו לא היה, הוא לא קרוב לו את הקווטרבק על האזרחי הכי טוב ב...
אז כן, בדיוק.
אז אני אקח, סליחה רגע תביב, אני אקח את מה ששאלתם על ברוק פרדי, ואני אמשיך את זה גם לקייל שאלן.
רגע, אבל שנייה, אני רוצה להגיד מילה על פרדי, כי אני זה שאולי יצאתי הכי והתרסה נגדו באירוע של הוויכוח על ה-MVP, ואני עדיין עומד מאחורי הדבר הזה, אבל אף פעם לא טענו שאין לו כישרון ושהוא לא טוב. הוא בהחלט קווטרבק מצוין, ובאמת אתה יכול להסיר את, אולי זאת ההחלטה הכי טובה שסן פרנסיסקו לקחו כשהם החליטו להתחיל את העונה הזאת, וזה ללכת איתו באמת עד הסוף, מההתחלה ועד הסוף, ולהגיד בזה אנחנו מאמינים, מסתבר שהם רואים הרבה דברים שלא כולנו תמיד רואים מסביב, והבחור הזה הוא גם יהיה MVP, והוא כנראה גם מתישהו סביר להניח שאם באמת סן פרנסיסקו ימשיכו להתנהל כמו שמתנהלים, גם יהיה אלוף גם באיזשהו שלב, כי בהחלט יש לו את כל הכלים לעשות את זה.
בסוף הוא לא הצליח במסירה הזאת בדיון שלישי ורביעי, ואנחנו שוכחים שרובם המוחלט של הקווטרבקים לפעמים יש מצבים שהם לא מוצאים פתרון. זאת אומרת, יש מישהו כמו מהאומס שיוצר איזושהי אשליה, כאילו זה בגדר האפשר, או שזה משהו שניתן לשאוף אליו, אם אתה קבוצה ממש טובה, או אתה יכול להיות קווטרבק ממש טוב, ויהיו דברים שאתה לא תוכל לעשות. ויהיו מצבים שאתה לא תעשה בהם משהו כשמישהו מסתער עליך, לא תמיד תדע לעשות איזה מין מהלך קונג-פו כזה ולמלט ממנו, ולמסור את הכדור. אנחנו רואים את למר ג'קסון, אני מניח שהוא קודם בקצת יותר טוב מפרדי, בנקודת הזמן הזאת, אוקיי, מגובה בפרסים, וראינו מה קרה לו בגמר ה-AFC, וג'וש אלן הוא קוטרבק, קצת יותר טוב מפרדי כרגע, לפחות ברמת המוניטין, וראינו שגם הוא, היו לו נתן נפילות שלו, ואני חושב שיש את התופעה כמו מהאומס, כמה שהיא מספקת ומענגת, היא גם קצת מפריעה לאחרים, לא רק בגלל שהיא מנצחת אותם, אלא בגלל שהיא גם מייצרת איזשהו סטנדרט בלתי מושג, שיש סיבה שרק אחד עושה אותו, ולא 20 אנשים. אז אם פרדי, בדאון 3-4, שמסתער עליו מקדפי, היה צריך להיפטר מהר מהכדור ולא ישלים את המסירה, אז מה זה אומר, שהוא לוזר? לא?
לא, ממש לא. אני אגיד אפילו יותר מזה, לפעמים יש בצד, אתה סוג של התייחס לזה, יש מהלכים זדוניים, זה היה מהלך זדוני מרושע ומתוחכם, מה שספגנו לא שלח עליו. הבליץ הזה של מקדפי, כשהוא עשה רוטציה של הכיסוי ושינוי של המערך בשנייה האחרונה, זה משהו שרוב הקווטרבקים לא יכולים להתמודד. גם מהאמס, דרך אגב, הוא פעל בסק 3 פעמים, אנחנו יודעים כמה פעמים הוא קווטרבק שמאוד קשה להפיל אותו בסק, והגיעו אליו. לא תמיד
אפשר... בנטר, כי אתה מובילים את הליגה בהולדינג, כן?
כן.
זה החלטה מערכתית?
היו כמה דגלים שוויתרו. היה משחק שהשופטים נתנו לשחק אותו, אני חייב להגיד, משני הצדדים דרך אגב. גם לצ'יפס היה הרבה, היה איזה 2-3 הולדינגים.
אני לא יכול לדבר על השופטים, אני מנוע.
לא, גם אני לא זה, אבל השופטים נתנו לשחק. לא היה פסינג אינטרפרנס אחד שנקרא, ושני הולדינגים הגנתיים. אז תבין, אחד לכל קבוצה, תבין ש... ואני אומר לך שהיו יותר ממבט על הווידאו של המשחק. אבל בוא ניתן את הקרדיט להגנה. דיברנו על פרדי, צריך לתת את הקרדיט להגנה. ההגנה של הצ'יפס, אמרנו, התחלנו מזה שההגנה של הצ'יפס שמרה את הקבוצה במשחק, פעם אחר פעם. אני כשצפיתי בפעם הראשונה, ששידרתי את המשחק, חשבתי שספגנולו נוקט בגישה, מטירנית אני קראתי לזה, הוא בא בגישה, אנחנו נשחק הרבה יותר זון, הרבה יותר רך, אנחנו לא רוצים להיקלע למצב של אחד על אחד, וכן שמעתי גם את סניד ומקדפי מדברים על זה אחר כך, וגם קריס ג'ונס אומרים, באמת שיחקנו הרבה יותר זון במחצית הראשונה, ופחות בליצים, אבל כשאתה מסתכל על הסטטיסטיקה הסופית של המשחק, זה הכמות הרביעית הכי גדולה עונה, שספגנולו שלח בליצים, 51% מהמהלכים מהדרופבקס הוא שלח בליצים, כלומר, הוא הצליח להסוות את זה מספיק טוב, שגם כשאתה מסתכל על זה במבט, בעין בלתי מזוינת, אתה לא קולט את זה, ובמחצית השנייה הם עברו באמת לאישית, מקדפי, אני רשמתי אותו וגם דיברתי על זה באולפן, בתור האקס פקטור לפני המשחק, היה אדיר, 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 בכיסו אל דיבו, אני יודע שדיבו היה קצת פצוע, עם השריר הירך האחורי, מישהו שהוא בגדר אלמוני אולי לרוב האנשים, אבל גם נתן שני שחקנים שנתנו משחק ענק, אחד זה מייק פנל באמצע של קו ההגנה ליד קריס ג'ונס, נגיע לקריס ג'ונס עוד מעט, וליאו שנל, ליאו שנל הוא הליינבקר ברוטציה, הוא השלישי הרביעי, הוא זה שגרם לפאמבל של מקאפרי, חסם את ה-PAT של מודי, ו... לכו, באמת באמת אני צריך, תלכו לראות את הוידאו, הוא הצליח לגרום לקיטל להיראות כמו חוסם לא טוב, פעם אחרי פעם הריצות שניסו להריץ החוצה, הוא הצליח להיפטר מדאבלטים גם של יושק ושל קיטל, ופעם אחרי פעם הוא גרם לזה שמקאפרי לא ישיג את היעדים שהוא צריך להשיג במשחק על הקרקע בריצות החוצה, היה לו משחק אדיר, וקריס ג'ונס, מה נגיד עליו, הוא הולך, אני לא יודע כבר איזה חוזה הוא הולך לקבל בעונה הבאה, כנראה המומחה שלנו לתקרת שכר פה אולי יגיד, אבל פרנצ'ייז טאג הוא יכול לקבל, עד עכשיו בסופרבולים הוא לא הופיע, לא היה לו סק ולא פרשר אחד באף סופרבול מכל הסופרבולים של הצ'יפס, אתמול הוא הוביל את הקבוצה עם 6 פרשרס, הרס 2 טאצ'דונים לניינרס, הראשון זה היה בתחילת הרבע הרביעי, אני חושב, דקה בתוך הרבע הרביעי, המסירה לדיבו סמואל, שהוא היה עם לחץ דרך האמצע, וכמובן הדאון השלישי המכריע בערכה, שפשוט אני נותן יותר קרדיט לקריס ג'ונס, אבל זה על קו ההתקפה, וצריך להגיד קו ההתקפה, הצד הימני של קו ההתקפה של סן פרנסיסקו, צריך לעבור איזה בנייה מחדש, אסף, אולי אתה תגיד...
אל תפגע באסף, הוא מאוד מאוד אוהב את קולטון, נכון אסף?
מקיביץ?
לא, לא, מקיביץ הוא בסדר, הוא it is what it is, כמו שכאן אומר על דברים שהוא לא רוצה לענות עליהם, אבל אני חושב שספציפית אתמול הייתה בעיה דווקא אצל הרייט גארד. פליסיאנו, שגם הוא לא מדהים, הוא נפצע, ואז כל העיקרון הזה של הרוטציה בינו לבין ספרס וברפרד הופר, ובעצם כל המשחק נפל על ברפרד, זה היה, נראה שזה קצת גדול עליו שם בחסימות על קריס ג'ונס.
אני חושב שאם בקנזס סיטי קיבלנו תפוקה מכל מי שיכולנו לצפות לקבל ממנו תפוקה, ואפילו מעבר לכך, בסן פרנסיסקו זה לא בדיוק המקרה, יותר מדי שחקנים, בעיקר מצד ההתקפי, פחות נתנו את התפוקה שלהם.
אני חושב, אני אגיד, אתה רוצה אסף
להגיד? לא, דבר.
רק רציתי להגיד, אני לפני המשחק אמר, אני חושב שדיברנו על זה בפודקאסט, אמרתי שאם מקפרי מסיים עם כמה הוא סיים, 180, 170 יארד כוללים?
כן, 180, 160, כן.
אז אם הוא היה, 160, נכון, 80 ו-80, 80 באוויר ו-80 על הקרקע, אם הוא מסיים עם 160, מעל 100, אני אמרתי מעל 50, וטאצ'דון או שניים, הוא גם ינצחו, וגם הוא יהיה MVP.
לקחת בחשבון תפוקה מינימלית מהיוק, מקיטל.
כן, ובאמת בעיניי הנעלם הגדול זה השימוש בקיטל. סך הכל שתי תפיסות לארבעה יארד, מי שבעיניי היה הטייטנד הכי טוב השנה בליגה, אולי לפורטה, היה קצת ברמה שלו, אבל באמת משחק, כשאתה מסתכל על הוידאו, לא רק במשחק המסירה, גם החסימות שלו לא היו מספיק טובות, שזה משהו חי דרכו, והוא לא היה פקטור במשחק, ואני לא חושב שגם ידעו להשתמש בו כמו שצריך, אני מפיל על שנן, איוק, היה בסדר, שוב, לג'ריוס ניד לקח אותו, ועשו עבודה טובה, בכלל, אנחנו יודעים, הקורנרים של קנזס סיטי טובים מאוד, לא יודע, זה הנשקים האלה שהיללנו כל כך לפני המשחק שיכולים לעבוד בעיה, רק מקפרי הופיע, וג'נינגס.
אני כאמור, לא סוד שהעדפתי שסן פרנסיסקו ינצחו, וכשאתה, ככל שהמשחק מתקדם ואתה מגלה שהם לא מסוגלים לפתוח פער ברצינות, זאת אומרת, שמשחק היה צמוד באיזשהו מקום, ולא משנה מי הוביל, כי גם כשקנסס הובילו, ידענו שיש להם את היכולת להיות עדיין קרובים, אבל מתי אתה יודע שהקבוצה לא תנצח? זה כשבצד אחד יש מהאומס, ובצד השני אין מספיק פער. אין מספיק פער, ואתה לא רואה שזה הולך לאנשהו. וברגע שלא נפתח הפער הזה, ידענו שהקוסם יגיע בסוף ויעשה את מה שהוא צריך לעשות, ואיפשהו אי שם לקראת הרבע הרביעי כבר ידעת שהמשחק הזה גמור. נכון, הוא הלך להערכה והיה מתוח והכל בסדר, ועדיין איכשהו כולנו הבנו שזה האירוע. וזה זה מתקשר לשאלה של ליר, כי בסופו של דבר, כאילו סן פרנסיסקו שיחקו עם פחות כלים על המגרש, זאת אומרת, בפועל, לא באמת, כולם היו שם, אבל הם לא הצליחו להביא את היכולת המתקשרים.
אני חושב שאסף קיבל, במשחק הזה קיבל תמורה משחקנים שהם פחות הצטיינו במהלך העונה, שזה נחמד, וטוב לראות ששחקנים אפורים יותר מתעלים למעמד כזה, אם זה לנור, ואם זה צ'ייס יאנג, גם אם זה ג'נינגס, אבל השאלה, ההבנה היא שאתה לא יכול לקבל בסופו של דבר מהאנטי גיבורים את הערך שאתה אמור לקבל מהשחקנים המשמעותיים שלך. ולירד שנותן ג'נינגס לא שווה לירד שלא נתן קיטל.
תראה, שוב, בדיעבד קשה לטעון אחרת. אני אגיד לך איך אני ראיתי את זה. אני במחצית הראשונה, דווקא הייתי מאוד שמח לראות את זה. אני חשבתי שיהיה איזשהו דיאלוג, איזשהו קרב מוחות מאוד מעניין בין ספגנולו לשנהן. והדרך שבה שנהן בחר להתמודד, בהתחלה, לפחות ככה זה נראה אצלי, זה עם הטריק פלייז האלה שלא מאפיינים אותו, והמסירה הזאת של ג'נינגס למקפרי, ועם מסירות לרארי מקלאוד ולקריס קונלי, שהם היו הריד הראשון של פרדי, זאת אומרת, לא איזשהם מהלכי איתור, אלא מהלכים שהיו אמורים ללכת לשחקנים שאני מניח שהקנזס, שהצ'יפס פחות התכוננו אליהם, ועובדה שהם הצליחו. רק יש פה טרייד-אוף, זאת אומרת, כשאתה בוחר ללכת במחצית הראשונה לשחקנים האלה, אתה מרוויח את היארדים האלה שהרווחת, וכמו שאמרת, ניר, אתה מפסיד באיזשהו מקום, כי כשאתה צריך, אתה מגיע עכשיו למאני טיים, לרבע השלישי רביעי, ואתה אומר לדיבו, עכשיו אתה להילוך, קיטל, עכשיו אתה צריך ממנו איזו תפיסה כזאת, אז זה לא הגיע, והיה כאילו, קשה להכניס אותם בשלב הזה, בלי שהם היו פקטורים משמעותיים בהתחלה. חוץ ממקאפרי, שבאמת הגיע ונתן, והוא הצדיק את זה שהוא Offensive Player of the Year, המשחק מעולה שלו. אז במובן הזה גם, אתה יודע, האם היה נכון ללכת על השחקנים האלה בהתחלה ולא להכניס בכוח את קיטל ואת דיבו למשחק? כנראה שלעולם לא נדע.
לא, אני גם מניח שהדברים האלה הם גם תוצר של אילוץ מסוים, או בחירה של מסלול שהמסלול הראשון לא הצליח. אז מנסים גם, יש איזשהו בעיות, כמו שאמרת, אורי גם, זה קרב מוחות וניסיון להפתיע, והרבה כשאתה מבין בהתחלה, אתה מבין מאוד מהר שההגנה שקנסית היא מאוד מוכנה, מאוד מקשה, אז אתה מבין, אוקיי, לדעת מה לסגור הם יודעים, ואת הפלן A שלי הם סגרו, אז אני הולך באופן כמעט אבולוציוני לפלן B שלי, פלן C.
אני לא יודע אם זה פלן B או פלן C, דווקא אני מאוד אהבתי את הטריק פליי, כי זה כן חשיבה מחוץ לקופסה, כשדברים לא הולכים. צריך להגיד, עם איך שהמשחק התנהל במחצית הראשונה, גם עם ההגנה הטובה של קנזס סיטי, זה היה צריך להיות יתרון של 14-0, 17-0, אולי 17-3, 14-3, כי היה את הפאמבל של פצ'קו גם, וזה לא, זה לא התנהל ככה, כי דברים... מדברים על זה, אולי האובר שמרן, האם הוא קרא יותר מדי מהלכי ריצה, יש את כל האנליטיקס שאומר שהאחוזי ההצלחה שלו במהלכי מסירה בדאון ראשון היו יותר טובים, כשהוא הלך עם פרדי, אני חושב שהוא קרא משחק טוב מאוד, הוא לא קרא משחק שמרני, הוא עשה את הדברים נכון, אני חושב שאתה לא, זה לא give and take, אתה לא הולך למישהו אחד ומונע ממישהו אחר לקבל את הכדור. יש אנשים שמחוסים ויש גם הגנה ממול מהבחינה הזאת. אני רציתי לראות שימוש הרבה יותר גדול במקאפרי במשחק האווירי, כן, הוא בסופו של דבר תפס 80 יארד, 8 תפיסות ל-80 יארד, אבל זה לא הרגיש כחלק מהשטף של המשחק, לפחות בעיניי. זה היה יותר כזה צ'ק דאונס כאלה, לא חלק מהתוכנית משחק. ואתה ראית, ואיפה שרואים איפשהו נתקע, על זה אני מסתכל מבחינת ההתקפית כאלה שעניין, זה בדאון שלישי. כל פעם שהיה דאון שלישי של 6-7 יארד, לא מצא פתרונות. היה לו פעם אחת שהצליחו להמיר לקונלי דווקא, זה היה דאון שלישי ו-14, אבל בסופו של דבר הוא סיים את הערב עם 3-12 בדאון שלישי. שזה נתון לא טוב, לא טוב, כי אם אתה לא בא עם התוכנית משחק הזאת הנכונה, אתה צריך להשתמש בטריק פלייס, אתה צריך להשתמש במשהו שלשבור את התבנית כביכול, וזה לא מספיק טוב.
גם קנזס סיטי התקשו בדאון שלישי, אבל אנחנו רואים שהרבה מהם היו באמת 12 יארד, 14 יארד, 16 יארד, גם לסן פרנסיסקו היו את הבורות האלה, אבל...
אבל שים לב, בסוף המשחק, שהם היו צריכים להמיר דאון שלישי ו10, דאון שלישי ו... והם הגיעו שם לדאון שני ו14, הם סיימו בסוף 9-19 בדאון שלישי. בסופו של דבר הם הצליחו להמיר את האמרות, כשהזמן, money on the table, מה שנקרא. זה ככה אני רואה את זה. אבל הרבה הרבה באמת קרדיט, אם נלך שנייה, צריך לתת את הקרדיט להגנה של הניינרס. תוכנית משחק של הניינרס של סטיב ווילקס הייתה מצוינת, הגנה שמבוססת ברובה על פסרה של 4 שחקנים, של ליפול אחורה לזון, הגנה שבדרך כלל רכה, לא עושה ג'ם או פרס על הקו לרסיברים, לא מונעת מהרסיברים את התזמון של היציאה לראוטים, באה עם תוכנית משחק שבא, אני לוחץ, דבר ראשון הוא התחיל בהתחלה גם עדיין עם פסרה של 4 שחקנים, שמרו על הקווי פסרש בצורה מאוד יפה, כלומר, לא אפשרו למהומס לצאת מהפוקט, וכשהוא יוצא מהפוקט, לא היה לו לאן ללכת יותר מדי, הכיסוי מאחורה היה מצוין, היו מאוד סטיקי מה שנקרא, שמרו על השחקנים בצורה מאוד צמודה, וגם לא התבייש לשחק אישית, שיחק הרבה יותר אישית ממה שצפיתי, וזה, וקנזס סיטי לא היו מוכנים לזה, וזה מה שהשתבש. ואז במחצית השנייה, איפה הייתה התאמות? התאמות של קנזס סיטי היו במעבר לראוטים ולקונספטים נגד אישית. היה דאון שלישי ושני יארד, מקינון, שהוא היה פצוע בחלק האחרון של העונה, הוא בדיוק בא למהלכים האלה, שהוא יצא לפלט הזה, הקטן, כאילו הולך לחסום שחקן שמגיע בבליץ, נגד בליץ, ואתה לא מביא בליצים נגד מאונס, השתחרר לפלט, היה לו פנוי, דאון ראשון, וזה מגיע עם, כשמאונס שומר את הכדור עם הרגליים שלו, עם הזון ריד שהוא שומר את הכדור, והמסירה לראשי רייס, שהם כל השנה מריצים, זה נקרא מש, ראוטים חוצים אחד את השני, אחד מתחת לשני, וזה פשוט מתפנה, נגד אישית, אתה פנוי לגמרי, וזה מגיע כמובן למהלך המנצח, שאם אתם רוצים להגיע אליו, אולי בהמשך אולי.
אני אסף, אבל אני לא יודעת כמה עוד המשך יהיה לנו פה, אבל אסף, יש לך איזשהו חוב קטן, אני חושב, אתה רוצה למנות את האנשים שאתה מכיר שהיו מחזירים את הפאנט הזה טוב יותר?
כן. לא, דיברנו על זה בצחוק, זה הבת שלי ביקשה להגיד שאני אזכיר אותה ב... אז היא אלה, הנה, אני מזכיר אותך, אבל תראה, זה היה מצחוק, זה חלק מהרגעים, זה כמו ששוב, כדור פוגע בכסדה והרסיבר תופס אותו, ואז הוא מדהים והמאמן מדהים וכולם מדהימים, ופאנץ' שפוגע ברגל של דרי לוטר, שהוא במקרה גם רוקי, ואז הוא גרוע והמאמן גרוע וכל הספשלטים גרועים. אבל זה חלק מהעניין, וזה חלק מהספורט, והדברים האלה קורים. לצערי, כשזה קרה בצד השני, אז הקבוצה עם האינטרספשן של מהומס, אז הקבוצה לא ידעה לנצל את המומנטום הזה, ולא הצליחה לעשות נקודות על הדברים האלה, וקנזס הצליחו יותר.
דרך אגב, זה עניין של תקשורת, של, אני לא יודע, אימון, אבל בדרך כלל במהלכים כאלה, השחקן שחוסם, ולוטר היה חוסם עבור ריי מקלאוד, הוא לא יודע איפה הכדור נמצא, ואיפה הוא נמצא ביחס לכדור. ולכן הרבה פעמים יש קריאה שהמחזיר הוא היחיד שרואה את הכדור, צועק, או יש כל מיני קריאות, פיטר, 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 או אסקי, 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 להתרחק מהכדור. כלומר, הוא יודע שהכדור ינחת קצר, תעופו מהשטח, תזוזו.
איך זה התקבע שצועקים אסקי? מה כאילו...
זה לא אסקי, זה אוסקי.
אוסקי.
אוסקי, אני לא יודע, זה קריאה שהתקבעה משנות ה-30 בערך, זה אני צריך לבדוק, אף פעם לא חכה.
תבדוק לנו את זה. בפגרה, אנחנו נעשה על זה פרק שלם.
אבל אני שם את זה יותר על האימון ועל מקלאוד מהבחינה הזאת. שפשוט
ועל לא... זה, ועל זה שמדובר בסופרבול, בלחץ, באירוע הזה,
כן, מצד שני זה הצוות האורגני של ההחזרות, לוטר ומקלאוד עשו את זה רוב העונה.
זה כמו הכדור שנחסם, מה, בסדר, מה, זה דברים שקורים במשחק, זה חלק מהאירוע.
אנחנו נחתור לסיום.
אני חייב לשאול אם השודד היה.
לא, הוא בכלא.
בבלאג'יו.
כן.
זה, אושן 12, הוא שדד את
זה כסף. אושן 15. באמת אושן 15. אורי, אני יודע מה אנחנו נעשה את זה, בוא נעשה את זה, בוא נאמר על הסופרבול הבא.
סופרבול, אבל חכה, בוא נדבר על המהלך האחרון.
אז על המהלך האחרון,
נאמר
על הסופרבול הבא.
מהלך של המנצח של הטאצ'דאון, צריך להגיד, הוא נקרא תום וג'רי, זאת הקריאה שלו, אבל זה בדיוק, והלכתי לראות את זה שוב, חזרתי הביתה, לא ישנתי.
ראית תום וג'רי.
וראיתי תום וג'רי, הלכתי לראות את המהלך הזה שוב מכל מיני זוויות, וגם שמעתי מה שאנדי ריד אומר על זה. המהלך לא נועד למיקול ארדמן. זה היה רק הטיה המהלך הזה של המושן הזה. המושן הזה זה בדיוק אותו מושן, התנועה לפני הסנאפ, שהם הריצו, שנקרא קורנדוג, שהם הריצו לקדריוס טוני וסקאי מור, בטאצ'דאונים המנצחים נגד פילדלפיה בשנה שעברה. אותו מושן בדיוק, אבל הוא נועד רק להטעות. הוא היה אמור להסתכל למיקול הרדמן, ולתת שוול פס לג'ריק מקינון בסקרין. אבל ניק בוסה קפץ על זה, הוא זיהה שזה סקרין לג'ריק מקינון, ומהומס סוג של אלתר, זה הריד השני שלו. ובגלל שהם היו באישית, וורד קפץ פנימה עם המושן והעיניים שלו הלכו פנימה לקלסי, אז הרדמן היה פנוי לגמרי. אבל זה אותו מושן משנה שעברה שנקרא קורנדוג, אבל המהלך נקרא טום וג'רי.
זה גם כנראה המושן של השנה הבאה, אבל...
כן, אני מקווה שמישהו יהיה מוכן לזה.
אז אתה באמת מקווה?
לא.
אוקיי.
מישהו יגנוב
את זה. שמו טוויטי בשנה הבאה, טוויטי.
אני רוצה להגיד שני דברים, אם אנחנו כבר מסיימים. אחד, אורי דיבר על ההגנה של הניינרס, ואני מסכים עם כל מה שנאמר, אני רוצה רק להזכיר אירוע אחד, מוזר, אבל שפעיני היה קריטי, וזה הפציעה של דרי גרינלו, שעלה, ובמעבר הזה מהטרף של השוליים לדשא, הוא דרך לו טוב ונפצע באכילס, וגמר את המשחק, ובעיניי זה ממש שיבש את היכולת להגן מול קלסי, שהיה ברור שמתישהו יגיע ומתישהו, ומי שהצליח לעכב את הדבר הזה ולהתמודד איתו בין השאר, זה היה דרי גרינלו, שהיה לו משחק טוב עד אותו רגע, ולצערי, זה אירוע טרגי, מוזר, עזוי, וזה גם חלק מהספורט. והדבר האחרון שאני רוצה להגיד בפודקאסט הזה, זה לדבר לאוהדים של הניינרס פה בארץ, אנחנו קבוצה קטנה ולאיכותית, ואני חושב שאנחנו צריכים לקחת כמה ימים להתאבל, אבל להיות גאים בקבוצה, להיות גאים במאמנים, להיות גאים בשחקנים, להיות אופטימיים לשנה הבאה, ולקוות לטוב.
אתה רוצה תשובה על האוסקי דרך אגב?
כן.
יש כבר תשובה. אז משנות ה-30, מאמן מטנסי וולנטירס, רוברט ניילנד, היה גנרל, הוא היה במילואים, גנרל במילואים.
עכשיו קוראים לאצטדיון שלהם ככה, אני חושב.
כן, זה רוברט ניילנד, יכול להיות, נכון, אצטדיון ניילנד יכול להיות. וקראו ככה לכלב
שלו. אולי זה על שם מושן איילנד, אני לא יודע, יכול להיות, אבל...
אומרים שקראו ככה לכלב שלו, קראו לכלב שלו אוסקי. זה אחת השערות, אף אחד לא יודע באמת, אבל זה אחת מהשערות.
איפה תשמעו עוד דברים כאלה? באיזה פודקאסט אחר קריב? כן.
ניר, תגיד, בתור רועד הניינרס גם, האם אתה מזדהה עם הדברים שאסף?
אני הרי רציתי שסן פרנסיסקו תיקח, באמת, לא בשבילי, כי זה לי זה פחות חשוב, שזה חשוב לאסף, ממש רציתי זה בשביל אסף, בתור מישהו שאני מלווה את המרדף אחרי זה, ואני ער לאכזבה, בעיקר משנה שעברה, אני מכיר אותו יותר לעומק משנה שעברה, מאשר לפני 5 שנים, 4 שנים, ואני זוכר את הריקנות של, כאילו לא היה משחק אפילו, בכלל נגד פילדלפיה וגמר ה-NFC, כאילו נתנו לי אפילו את ההזדמנות, פה פחות נתנו הזדמנות, ונתת את הטוב ביותר שלך, וזה לא הספיק, אבל אני כאילו מתנחם בזה שקיבלת את ההזדמנות, אבל עדיין צורם לי וחבל לי על זה שלא לא מימשת אותה, אני מקווה שזה יתממש בעתיד טיפה בשבילי, וקצת יותר בשבילך, באמת. ומצאתי את עצמי בפלי אוף הזה, כן מזהה פתאום שאני כן בעד סן פרנסיסקו, כי היה לי הייתי ממש בדרמה מול גרין ביי, וגם מול דטרויט, ובטח גם אתמול, הייתי ממש מבואס, שאני אפילו אגיד, הפסדנו בסוף, אוקיי? עד כמה שזה אולי חילול הקודש, לומר, הפסדנו, כן? אני לא זה טרמפיסט או משהו. זאת אומרת, זה הקבוצה שלי כל הזמן, אבל אין לי את אותם יחסי... נכסים רגשיים שיש לאסף איתם, ובכל זאת זה הקבוצה שלי, ומבאס שהפסדנו שוב.
גם אני הייתי עצוב קצת, אני חייב להגיד, הרגשתי רע, זה אנשים שאני...
אתה באמת צריך להרגיש רע, זה באמת לא נעים, שאתה ממשיך לעשות את זה, כן, שוב ושוב.
תפסיק עם זה באמת.
כמו בשיר של קרח 9, סליחה שניצחנו. אז אורי, תן לי את הסופרבול הבא.
לא יכול שלא להגיד צ'יפס, נכון?
תגיד. הצ'יפס מנצחים את?
בוא נראה מי יעלה מה-NFC שנה הבאה.
את שיקגו.
לא, אין סיכוי. גרין ביי.
וואו.
כן, לקחת לי.
אז זהו אסף?
אני לא אומר שמנצחים מגרין ביי, זה הסופרבול, אני לא אומר מי מנצח.
זה הסוף? סוף החלון?
תחילת הסוף, כן, זה תחילת הסוף, כן.
תביב?
אני, אין ברירה, אני חייב להגיד משהו אחר, כי אם לא, אז...
יוסטון.
לא, נראה לי שיוסטון, אבל גרין ביי זה אימור טוב, אבל אני חושב שדווקא הרייבנס יכולים להגיע מהצד השני, אולי קצת יותר מוכנים, קצת יותר רפואים, לא יודע אם לנצח, אבל כן... אין לי ברירה, אני חייב להאמין שזה יהיה מישהו אחר. אם לא, בשביל מה אני פה?
אתה יודע, יותר מהכל ברשתות החברתיות, האוהדים שהכי קמו, איך שהסתיים הסופרבול, כולם כתבו, ג'ו בו חוזר שנה הבאה. כל האוהדים של הבנגלס כאילו התעוררו, כאילו, בגלל שבורו לא היה, אז בגלל זה מהום
קוד, זה... קודם כל זה נכון שהוא חוזר, השאלה לכמה זמן, כי אתה יודע, בורו יש לו נטייה,
השאלה גם כן, מי חוזר איתו.
עונה כן, עולה לא.
אין להם כסף.
אז אני נלך לקנזס סיטי נגד סן פרנסיסקו.
מה שנקרא מקורי.
זה ייגמר אותו דבר. מה אני, אסף, אני מקווה שאתה תהיה גם ביום שני בשנה הבאה. ואנחנו הכי חשוב זה שבעונה הבאה אנחנו נתקרב עוד 40 פרקים, אולי אפילו יותר, בדרך לפגישה שלנו עם קריסטיאן פונדר. אז
יש השאלה והאימור היותר גדול, תהיה גם טיילור סוויפט שנה הבאה?
וואו, לא, לא.
יש על זה יחס?
נו לי וגאס עכשיו. לא.
לא יהיה?
תתקשר עכשיו לנדב ותשאל אותו.
אני אומר שיהיה.
טיילור סוויפט עם ברוק פרדי.
עם הטויוטה קורול, מה יש לו? איזה הונדה או טויוטה קורול, מה שיש לו.
טויוטה.
יונדאי גץ.
דרך אגב, אני רוצה לעשות שאוט-אוט אחד למאזין חבר קרוב, יריב, אוהד הריידרס, שבמקרה הוא גם חלק מהחברה שלנו, שלודות לו על העונה הזאת. אם יש משהו שכל השחקנים והמאמנים של קנזס סיטי אמרו, אם לא היינו חוטפים את הבומבה הזאת בקריסמס מהריידרס, וריד גם אמר, אני שלחתי הודעת טקסט לאנטוניו פירס, אמרתי לו,
וליריב,
הוא אמר לו, תודה על זה שאתם נותנים לנו להשתמש בפסיליטיז שלכם, ותודה על זה שנתתם לנו בראש.
איזה דבר מתנסה להגיד.
ממש.
לא, מה שהכי גרוע
זה... ריד אני בטוח עשה את זה בצורה נחמדה וטובה.
מה שגרוע, אלינו לא התקשרו להגיד שהם הפסידו לנו, זה לא יפה.
אולי לא, אתם לא עניתם. אתם ישנתם.
אנחנו הרבה יותר מתנסים, אגב, אנחנו הכי גרועים באירוע הזה, זה ברור. זה בית נורא והיום, כאילו, באמת.
ועכשיו עוד ארבו.
זה עוד זה, בדיוק, זה לפני שארבו הגיע. טוב, אז בנימה אופטימית זאת, תודה רבה למי שהיה את כל הפרקים האלה.
אני רוצה להגיד עוד דבר אחד, חייב להגיד עוד דבר אחד. התחלתי להגיד את זה, אמרתי אני שומר את זה לסוף. הייתה עונה מדהימה, היה בשבילי, היה עונה קשה, היו הרבה דברים אישיים, אבל אני חייב להגיד ולהגיד לך תודה על איך שהבאת את כולם, תודה לתביב שסובל אותנו ועושה את הכל כמו שצריך, ותודה לכל החבר'ה, אני לא אתחיל לציין את כל שמות.
בוא נגיד, אסף, ורן, ואורן, ואלון, וירי, ואמיר, ושי, ונדב, ותביב כאמור, ואסף שפה, אולי כבר אמרת השם פעמיים, אני מאוד עייף. תודה לכולם שהיו חלק, ונועם, חלק בדבר הזה.
חיכינו לזה כל שבוע.
ממש, הם מאפשרים את זה, מין איזה חברותה כזאת, שאפילו הייתה פיזית פעם אחת, גם מפגשנו לראות משחק. באמת, אני מקווה, ואני רואה שאנשים מאזינים ואנשים אוהבים, אז כאילו זה תמיד, זה מחמם את הלב וזה נותן כוח ורצון להמשיך, אז אנחנו נהיה פה גם בפגרה, באירועים נקודתיים, לקראת הדראפט, אחרי הדראפט, מין איזה מהדורות חירום כאלה, אחרי שאירון רוג'רס, יעשה איזה תעלול או משהו.
שבוע הבא אלון ואורן עולים עם מוק דראפט ראשון.
מוק דראפט ראשון של הברס, כן, בחירה ראשונה, מי הם לוקחים.
דרך אגב, ראיתם את זה שאיך שהסתיים, הייתה, היה הטאצ'דאון, הברס בטוויטר, רשמו, the bears are on the clock.
כן, והיה גם, ראיתי שמישהו עשה, שהג'יינטס עשו, מתחיל משהו, ואז מישהו עשה eliminated, הג'יינטס. כן, אתה יודע, עכשיו זה זמן ההומור קצת וזה, אבל אשכרה, עוד מעט אנחנו כבר נתחיל להתקדם לדרף, שזה בכלל מסעיר, ותמיד נותן תחושה של התחדשות כזאת, זה טוב שזה גם בא באביב. אז באמת, תודה רבה לכל מי שהיה איתנו בכל הפרקים האלה, אנחנו נפציע פה ושם, איך תדעו שאנחנו מגיעים משם, ולא נעלמנו לתמיד, פשוט עשינו לכם עוקב בכל הפלטפורמות, וככה תקבלו עדכון שאנחנו מופיעים. אז באמת, המון המון תודה, ואי אפשר לחכות לסופרבול הבא, ויותר מכך, עזבו את הסופרבול, למשחק הפוטבול הבא. אז באמת תודה רבה שהייתם איתנו, ולילה טוב, שפוטבול יהיו הצרות שלנו. ביי ביי.